מצד אחד ראינו חלוקה של רבי יהודה, יצא חדש באחיו, ואז לפי החלוקה של רבי יהודה, את מכת ברד שייכת למערכה האחרונה. ולכן מופיע של מכת ברד, קדוש ברוך הוא אומר, אני אשלח כל מגפותיי. זאת שמי עכשיו הולכת להיות מכה מתמשכת מהברד עד הסוף. אז זה צד אחד. מצד שני, יש בפרשיות השבוע, אנחנו רואים שיש שבע מכות בפרשת וירא, ושלוש בפרשת בו. זאת אומרת שיש חלוקה שבע ושלוש. וחלוקת שבע ושלוש היא חלוקה שמבחינה רוחנית יש לה הרבה יסודות. ובעולם הרוח, אנחנו יודעים שיש אסתר, אבל החלוקה של עולם הרוח זה שלוש ושבע. כי העולם הזה הוא שבע, ושלוש זה העולם העליון. אז החלוקה הזאת לשבע ושלוש, חלוקה שבעצם יש לה עוד משמעות נוספת. ולכן, יחד עם החלוקה של רבי יהודה, יש עוד חלוקה, שבע ושלוש. מה ההבדל? שהשלוש האחרונות הן יותר חמורות. אפשר לראות ממש בפסוקים, שפעם ראשונה שפרעה משתמש במוות, זה במכת הרבה. הרבה זה תחילת השלוש האחרונות, ואז אומר, יסר מעלי את המוות הזה. אז יש חושך ומכת בכורות. הסביר המהר"ל בסוף פרק למדימן, ששבע זה עדיין לייסר את החוטאים. כלומר, אולי יחזרו בתשובה, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי. ולכן השבע המכות הן עדיין לייסר. אבל שלוש האחרונות הן כבר לא לייסר. שלוש האחרונות זה כבר מוות. זה מוות בהילוך איתי, ולכן אנחנו רואים שיש שינוי מאוד גדול בהתנהלות של פרעה ועבדיו, אכן עם מכת הרבה. קודם כל, ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים, פעם ראשונה שעבדי פרעה מדברים, עד עכשיו הם לא דיברו, זה מתחיל רק במכת הרבה, במבוא למכת הרבה. גם אנחנו רואים שפתאום פרעה מתחיל לבקר ביטורים משמעותיים, אחרי מכת הרבה, הוא ממש אומר, בסדר, קחו, עבדו את השם אלוהיכם, קחו, תלכו, תלכו, אין בעיה, תלכו. מי ומי הולכים? גם מכת חושך כמובן, הוא מוותר עוד יותר, תפכם אליכם לכם, רק תשאירו פה רק את הכבשים. מהרבה אומר מוות, מכת חושך זה ודאי מוות, מכת בכורות זה ודאי מוות. אז אם כן, השלוש האחרונות הן שונות מהשבע הראשונות, הן עוסקות כבר ממש בחיסולה של מצרים. חיסולה של המפנים זה לא המכות, זה לא איסורים, זהו, צריך לחסל את העולם המצרי. לכן אנחנו רואים גם במכת הרבה שאין התראה. אין התראה אלא הודעה. מחר הולך לבוא הרבה. הנביא מחר הרבה בגבולך. מחר הרבה הולך להגיע. ורמז לדבר, אומרים חז"ל, שתסתר באוזני בנך ובמנך, ככה גם ביואל שהוא מדבר על הרבה. ויש פה נושא של סיפור רבנים, פה כמה מרכיבים, מיטה, אין התראה יותר, ובנים, כן? שיספרו את זה לבנים. למה? אומר המהר"ל, כל מכה שיוצאת לגמרי מחוץ לטבע ולמנהג העולם, אז, או שלגמרי כמנהגו של עולם, אין מה לספר. אבל אם זה לא כמנהגו של העולם, ואינה רגילה לבוא עוד, ולא תבוא, אז אין סיפור. או אם זה לגמרי מנהג עולם, גם אין סיפור. על מה מספרים? מספרים על מה? על משהו שעלול לקרות עוד פעם. יש טעם לספר עליו. משהו לא, מה שברור שהוא לא יחזור עוד פעם, למה לספר? משהו שגרתי, גם לספר. מה מספרים? לבנים, אתה רוצה להעביר מסר לדור הבא, משהו שלקח, שעלול לקרות לכם. ואומר הרבה, הרבה מגיע, זו תופעה בטבע, יש הרבה. אבל זה הרבה מיוחד למיר, זה הרבה שלא הכמות הזאת, הרבה זה תמיד יהיה נקודת ייחוס. כמו שאני, למשל לפני כמה שנים היה איזה שלג, לפני 5 שנים היה שלג מאוד מאוד חזק פה. אז פתאום איזה סופת שלגים מטורפת. אז זה הופך להיות נקודת ייחוס. זה השלג הזה, כמו שהיה פחות, יותר, זה... כשאתה רואה משהו ומדברים עליו כמו נקודת יחס. מרור
92.
מה?
מה
זה?
מרור ששנת
92. כן, זה נקודה, כן, יותר פחות. זאת אומרת שיש פה איזה אירוע, שהוא הופך להיות משהו שמדברים עליו. כלומר, מטרת מכת הארבה, לפי המערל, המטרה של מכת הארבה, היא ליצור עכשיו תקדים בינלאומי, נושא. מצרים, מכת מצרים, הופכת להיות נושא שעכשיו כל האנושות, כל הדורות עכשיו, יסתכלו על מה ממש קרה למצרים, שזה יהפוך להיות קריטריון, קריטריון למשהו, לטלטלה משמעותית. זאת אומרת, כבר אנחנו, הנושא הוא כבר לא לתקן את מצרים, לגרום למצרים משהו, אלא עכשיו הנושא הוא מה יוציאו ממצרים הלאה. את מצרים אבוד, בסדר? מצרים לא תחזור בתשובה כבר. מה האנושות תלמד ממצרים? האירוע של מצרים, מכת מצרים הופך להיות עכשיו אב טיפוס, אז זה נושא שכל העמים עכשיו יסתכלו עליו. אז עכשיו אנחנו הולכים ומרחיבים את המעגל, מה האנושות ייקח מהאירוע של מצרים? מצרים זה כבר גמור. מה תלמדו מזה? וזה מוביל אותנו באמת למכת חושך. זה מאוד מעניין שגם עד היום אומרים חושך מצרים. נכון? זה אותו עיקרון. זאת אומרת חושך, חושך מצרים. זאת אומרת יש פה איזה משהו, נקודת ייחוס. חושך. יש חושך בעולם. שוב, חושך זה דבר שקיים. זה לא משהו שלא קיים. יש חושך. אבל הוא הופך להיות נקודת ייחוס. כמו שיש הרבה, יש מכות הרבה בעולם. אבל איזה מכת הרבה? נקודת ייחוס. שיש חושך, איזה חושך, כמה חושך. בסדר? אז האירוע של מצרים הופך להיות נושא שעכשיו כל האנושות מתעסקת ביחס אליו, בנדבים שלו. אומרים חז"ל שהחושך הזה היה 6 ימים. 3 ימים לא ראו איש את אחיו, 3 ימים לא קמו איש תחתיו. כך לפי חז"ל. לפי המדרש, אומר רבי יהודה, מאיפה בא החושך? זה החושך ממרומים. רבי נחמיה אומר, זה החושך מגיהנום. מה הדיון פה בחז"ל? אומר המהר"ן, מה זה בכלל חושך? מה זה לא? מה זאת אומרת שהמצרים מקבלים חושך? מה זה המסר הזה? חושך מורה העדר. זאת אומרת שמצרים בעצם איבדה את זכות הקיום שלה. העדר זאת אומרת שאין אין לכם מציאות. האור מורה על המציאות וחושך על העדר. כשיש חושך, אז מבחינתי המציאות לא נמצאת. נגיד אם יש חושך מוחלט באיזה חדר, אני לא יכול למצוא כלום. אז כל מה שיש הוא לא רלוונטי, אז בעצם הוא לא נמצא. כי אין לי איך להשתמש בו, אני מה לעשות, אני לא רואה אותו, אני לא יכול לגעת בו. אז הוא בעצם לא נמצא. אז חושך זה בעצם שמציאות הופכת להיות לא רלוונטית מבחינת העולם. זהו, היא כבר לא... אין לה מה לתת. כי העולם נמצא אחרי החושך. ויש חושך שקדם למציאות העולם. זה החושך העליון שמפסיק בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. וזה ההיעדר דבק בעולם מצד התחלתו. ומצד הבחינה הזאת של ההיעדר בא למצרים חושך. העולם פעם לא היה עולם. פעם לא היה עולם. לא היה כלום. זאת אומרת שהעולם הוא נמצא, אבל המציאות שלו היא לא מציאות מוחלטת. כי פעם לא היה עולם. אז הוא מציאות כל עוד יש לה סיבה להתקיים. ואם אין סיבה למציאות להתקיים, אז היא לא מתקיימת יותר. ושם הגעת למצרים. מצרים הגיעה למקום שאיבדה את זכות הקיום. זה נקרא חושך. אתם לא אמורים להיברא, בעצם אתם חוזרים חזרה למצב של תרום בריאה, אתם לא אמורים להיברא בכלל. וזו האמירה, אתם לא חלק מהמציאות. אתם איבדתם את ה... אתם לא נורמל, אתם לא, אתה לא מציאות בכלל. כן, זה כשאומה כל כך מדרדרת לכזה שפל, לכזה תהום של, של תומעה, של רוע, של אכזריות, של רישות, היא איבדה זכות הקיום שלה. כבר לא אמורה להתקיים פה.
זה דבר עם הרוב החשייה החופשית שלנו?
נגמר, אנחנו כבר סיימנו אותה, זהו, נגמר. זהו, עכשיו נגמר. מה נשאר? כלום. והנושאת עכשיו בעצם לומדת, תסתכל, שיש מצב כזה של עם, שמאבד את זכות הקיום. של תרבות שאיבדה את זכות הקיום שלנו. זהו, אין לה זכות קיום יותר. זה העדר מהותי. יש עוד העדר בעולם. יש העדר שבכל בריאה דבק חיסרון. שום דבר לא מושלם. העדר הזה נקרא גיהנום. זה סוג אחר של עדר. יש דבר שאיבד את זכות הקיום שלו, ויש משהו אחר. שהעולם, כן, העולם הוא נמצא, אבל יש לו חסרונות. והמצרים הלכו ונהיו יותר ויותר שייכים לגיהנום. מה זה לגיהנום? זאת אומרת, יותר ויותר חסרים. חסרים הכוונה, אתם לא מוצאים שום דבר טוב. אין לכם עתיד, איפה אתם רוצים להגיע? הם לא מתקדמים לשום מקום. זאת אומרת שיש שני סוגי חיסרון, שני סוגי חושך. יש חושך במובן ש... בשביל מה אתה נמצא פה בכלל? כלומר, איבדת את זכות הקיום שלך. זה מהשורש. ויש ש... לאיפה אתה רוצה להגיע? זאת אומרת, אתה פה, אני לא רואה שזה מוביל לך לאיפה שהוא. זה גיהנום, זאת אומרת, זה לא מוביל לכלום. שתי בעיות במצרים, או שני יסודות במצרים, איפה שמצרים ירדה. הביא הקב"ה חושך על מצרים, הביא היעדר. אמן ואמר שהחושך העליון יותר קרוב, כי הקדוש ברוך הוא מורה על מעלתו שהוא נצחי ונבראים. אמן ואמר החושך של גיהנום, כי המצרים המקבלים דבוקים בגיהנום, שהגיהנום קרוב לרשעים. זאת אומרת, אומר המהר"ל, יש שתי דרכים להביע הידרדרות. אחת, מול ריבונו של עולם. מול ריבונו של עולם, אין לכם שום זכותים. הם בכלל, 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 בכלל לא מייצגים את ריבונו שלהם בשום צורה שהיא. התנתקתם מהקדוש ברוך הוא לחלוטין. זה סוג אחד להביע הידרדרות. ויש צורה אחרת להביע הידרדרות. לא מול ריבונו של עולם, אלא מול עצמכם. כל חברה, כל יצור, יש לו איזה מטרה, איזה משהו שהוא חי, רוצה להגיע אליו. ואתם, אין לכם שום כלום. לאיפה אתם רוצים להגיע? להרוג, 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 זה מה שאתם רוצים כל היום? לענות ולענות ולהרוג, לאיפה אתם רוצים להגיע?
איזה מטרה?
איזה מין מטרה? אתה מכיר יצור אחד בעולם שזה מה שמעסיק אותו? זה כל מה שמעסיק אותו. לענות ולהרוג ולשבור ולענות, זה כל מה שמעסיק אתכם. איזה מין... מול עצמכם, מול לא מול הקדוש ברוך הוא, מול עצמכם. מול המציאות, כבריאה. לאיפה אתם רוצים שאתם מגיעים? אז זה יש מול הקדוש ברוך הוא ומול עצמכם. במקום שני כיוונים, קיבלתם את זכות הקיום. משני כיוונים אתם בעצם... מה אתם עושים? זאת אומרת שמכת בכורות היא בעצם המשך מתבקש. כי מה זה מכת בכורות? זה אין לכם עתיד. אין לכם טעם לשמת הנמצאים כאן. אבל המהר"ל מאוד מאוד ירח עם מכת בכורות. בסופו של דבר פה במכת בכורות כנראה מגיעים לעניין. מכת בכורות מתחילה בהכרזה. כה אמר השם, כחצות הלילה. אומרת הגמרא, למה כחצות? למה לא בחצות? שם הייתו את תגני פרו ואמרו, שאותה משה, לכן כחצות. טוב, אז עכשיו יגידו שמשה לא יודע לכוון את השעה. אומר המהר"ל, חז"ל, אין חז"ל מפרשים כחצות כמו בחצי, שהוא שם דבר. זה אינו. כחצות לא הכוונה תיאור זמן, כחצות. כי אז באמת, הכוונה, תגיד, בחצות. אלא כחצות, הכוונה כהחצות עליי. כלומר, ברגע שיחצה עלה לשני חלקים, שתהיה חצייה של הלילה, זה לא תיאור זמן, אלא תיאור פעולה. שהלילה יחצה. שיחצה עלה לשתי חתיכות, אז תבוא מכת בכורות. מה ההבדל? נורמל יש הבדל. כחצות זה פועל, ואי אפשר שתהיה פעולה רק בזמן. כחצות הלילה מתחלק על הדבר הזה בזמן. ומאחר שהוא בזמן, לא שייך בזה טעות. שאף אם הסבורים היצרדנים שהמעקה הייתה כמו חצי שעה לפני חצות או אחר חצות, כחצות נאמר הזמן מה? אפשר שהזמן הוא שעה או יותר בכדי טעות הצדה גדינים, כי אין שיעור מוגבל לו. רק כלשון חצות, כחצות הוא על זמן שהלילה מתחלק. ולא אמרו משה בדי. שהלשון משמע פועל, בכל פועל הוא בזמן. כיוון שזמן, שיש לומר על שעה שהוא טועים, כי זהו הזמן שנחלש בו הלילה. אבל בחצי אינו פועל, הוא לא שם דבר. ופה יש מקום לטעות, ויגידו משה בדי. כלומר, משה לא בא לתאר נקודת זמן, אלא תהליך. כך חצות הלילה. כלומר, כשהלילה הולך ונחצה, זה לוקח זמן, הלילה הולך ונחצה, לא אומר כמה, אבל כחצות, בזמן הזה שחוצים, שהלילה הולך ונחצה, מתי שהוא שם, תבוא מכת בכורות. זה לא תיאור נקודת זמן, זה תיאור תהליך. תוך כדי התהליך של חצות הלילה, לפני חלקים, כמו שנגיד אני אחזיק כיכר לחם וחותך, ואומר שאני, תוך כדי שאני חותך, אז יקרה משהו. ואז לא מתאר נקודת זמן, ולכן הם לא יכלו להגיד, משה, אתה לא יודע, או בדר, או מה שלא יהיה. ולפי זה, אם כן, זה לא מתאר תיאור זמן, אלא תיאור תהליך. כחלק הלילה, כך בהמשך אומרים. כחלק הלילה. וזה האמת ברור. מה אתה משנה כל כך? למה זה כל כך חשוב? כחלק, כחצות. עכשיו הולכים לחתוך את הלילה לשני חלקים, ואז שם ירוצרים. ראינו שלכל מציאות יש שתי סיבות למה היא יכולה להיות קיימת. או כי היא באה מהקדוש ברוך הוא, יש לה שורש, או כי היא הולכת לאיזשהו מקום משמעותי. או מהעבר או מהעתיד. ראינו שיש שני סוגי חושך. יש חושך מהעבר, זאת אומרת שהתנתקת מהמקור, מהבורא, ויש חושך מצד העתיד, שאתה לא הולך לשום מקום. כשאנחנו נמצאים באמצע הלילה, אז אנחנו שואלים למי אתה שייך? או שאתה שייך ליום הקודם, או שאתה שייך ליום הבא. חצות לילה זה זמן כזה ש... בדיוק כזה, רגע, אתה עברנו יום, התחלנו יום. אז או שאתה המשך של היום הקודם, או שאתה מתכונן לקראת היום הבא. ואז יש לך זכות קיום. למה יש לך זכות קיום? כי אתה שייך או לעבר או לעתיד. אבל אנחנו נדמיין לעצמנו שחותכים את הלילה לשני חלקים. וכאילו יש פה איזה חור באמצע. ובחור הזה המצרים נופלים. זאת אומרת שאתם לא שייכים לאף חצי. חצות הלילה, שאני חותך את הלילה הזה לשניים, מדבר שאתם לא שייכים לאף אחד. שאין לכם זכות קיום. לא מצד העבר ולא מצד העתיד. אתם לא שייכים לריבונו של עולם, לבריאה, ולא ברום של עתיד העולם. לא לזה ולא לזה. אז אתם נופלים בחצי הזה. יש איזה חצי שנוצר, איזה חלל כזה שבין שני חצאים, ושם מת כל בכור. תבין למה אתם מתים? אתם לא שייכים. אתם לא שייכים לכלום. איבדתם את, שמעתם את הקרקע לעמוד עליה, כי אין לכם שום זכות קיום. לא מצד העבר ולא מצד העתיד.
למה דווקא בכור?
למה דווקא בכור? זה נושא רציני, למה דווקא בכור? זה נושא מאוד רציני, צודק. אמרה לי אעסוק בזה גם פה, אבל אני אעסוק בזה הרבה גם בהמשך. זה נושא חשוב. ומת כל בכור בארץ מצרים. מבכור פרעה עד בכור השפחה. בסופו של דבר במעשה כתוב עד בכור השבי אשר בבית הבור. אז לא בכור השפחה, זה בכור שבהתראה הוא בא להתראות על המכה במצרים. אז לא היה המכה מה שיקע בכור השבי. מה אכפת לי שיערבו הם בכלא, שימותו, זה לא מעניין, זה לא מרתיע את המצרים. מה מטריד אותם? השפחות, זה חשוד, מה, הוא בכור שפחה, אני צריך אותו שיעבוד לי פה בבית. יערוג לבית הבכור שפחה, זה מטריד אותי, בכור בשבי זה לא מטריד. אבל בפועל, כשזה קרה, אז באמת כולם מתו. זאת אומרת שהוזכרו כולם, אפילו בכור השבי. כלומר, גם מישהו שאין לו שום תועלת במצרים, במצרים לא אכפת ממנו, הוא מת. זאת אומרת, זה לא רצון לפגוע בתפקוד המצרי. מכת בכורות זה לא, אני בא לייסר אתכם מצרים. לא, זה לא בשביל לייסר את מצרים. כי זה בשביל לייסר את מצרים, מה זה מייסר שאתה הורג בכור בשבי? מה אכפת להם? הוא בכלא, שימות. אלא המטרה לא לייסר, אלא כל האומה המצרית כולה, כולה, כולם, מלמעלה עד למטה, איבדו את זכות הקיום. לכן זה כולל גם בכור השבי. כולם. זה לא מכה שבאה להציק למצרים ולגורם להם משהו. וזהו, אין לכם זכות קיום. כולכם, אף אחד לא ניצל. אפילו בכור השבי. כולם. למה? כי שמחים לעד ישראל. כולכם מושחתים. אומה שלמה מושחתת. כולכם. אומה שלמה הידרדרה לתהום. שמחים בהשפעה של עם ישראל, בהרג, בעינוי. מה זה? אין אחד בכל האומה המצרית שמתעורר, אחד, הוא אומר, די להרג הזה, להתעללות, לעינוי, אחד, אף אחד לא אכפת לו. זאת אומרת שיש פה הידרדרות נוראית של האומה המצרית. חז"ל טוענים שעשרת המכות הן מסודרות, לא סתם שהקדוש ברוך הוא כל פעם מציא איזה מכה מכיוון אחר, הכל מאוד מסודר. זה התחיל, אומרים חז"ל, במים, שהקדוש ברוך הוא מושל במים, התחיל ביאור, זה הדבר הכי תחתון בטבע, המים הם הכי נמוכים, רוקה הארץ על המים, המים זה הכי למטה, מתחת לארץ, על ימים יסדר. אז זה התחיל מהדם והצפרדעים. הצפרדעים זה לא רק מים, זה מים עם נגיעה ליבשה קטן. כי הצפרדעים הם גם ביאור, אבל גם מגיעים ליבשה. אז זה עוד קומה. אחר כך אפר, זה הכנים. אבל האפר והכנים זה ממש אותו גובה. עוד יותר למעלה זה ארוך, זה בעלי חיים שמסתובבים על האדם. אחר כך הולכים עוד יותר למעלה, מגיעים לחיות, שזה דבר. אחר כך יש לנו בני אדם, שזה שכין. השכין הוא אש, וזה קשור לאדם, שהאדם הוא מורכב. אחר כך עולים לשמה, שהוא מורכב, יש בתוכו אוויר וגם אדמה, האדם מורכב כזה. אחר כך עולים למעלה, מעל האדם, זה השמיים. השמיים זה ברד, הגשם, עוד יותר למעלה, הרבה, מעופף, כן, עוף כזה שמגיע במרומים, תעופה מגבוה גבוה, מהאוויר, אז זה כמו עופות, ואחר כך חושך, שזה השמש, כן, זה כבר עוד יותר גבוה, ואז בסוף בסוף, החיים שבאים ממרומים, נשמת האדם, מכת בכורות. אז זה כאילו מי למטה עד למעלה, בא לומר שהקדוש ברוך הוא ששולט בכל מדרגות הבריאה. כן.
מה זה הוא יותר גבוה מברד?
מה?
הרבה הוא
יותר
גבוה מברד?
כי הוא אומר הרבה הוא עוף, עוף השמיים. ותמיד מתארים קודם כל את החומר ואז את מי שמעלה. זאת אומרת, יש את המים ואז הצפרדעים שהם חיים במים. יש את האדמה ואת הרוב שחי באדמה. יש את השמיים, ברד, ואת הרבה שחי בשמיים. מה המטרה של כל הדבר הזה, של כל המכות האלו? כל זה לומר שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, ואתם לאט לאט בכל הרמות, כל המציאות אומרת נגדכם, העולם נגדכם, אתם לא מתאימים פה לעולם. זה העולם, העולם הוא מלמעלה עד למטה, כל זה כל העולם, ושלב אחר שלב, כל פעם עוד חלק מהמציאות אומר, אתם פה לא מתאימים, אתם לא מתאימים, אתם לא מתאימים, זאת אומרת, איבדתם את זכות הקיום, שזה חוזר לסברה הזאת, שאיבדתם את זכות הקיום שלכם, אתם לא חלק מהמציאות, תסתכלו, אתם המציאות נגדכם, המציאות אומרת, מה אתם עושים אתם? ובהמשך זה יהיה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה שכל המציאות באופן כללי נגדכם. זה לא רק חלקי המציאות. אלא הים והיבשה זה כאילו המקור של המציאות נגדכם. כל העולם בגדול. או שיגיד שהים זה מציאות כללית נגדכם. זאת אומרת שזה לא רק שהחבר בחורה נותן מכה. מכת בחורות. אלא זה אמירה, שוב, אמירה לכל האנושות, לכל העולם. אתה עלול, אתה הבן אדם עלול לאבד את זכות הקיום שלך. אתה עלול לאבד שאתה כבר לא קיים. אתה לא נמצא פה. אתה לא חלק מהבריאה. הבריאה היא לא סתם. יש פה רצון, יש פה זהות לבריאה. יש טעם לבריאה. אתה אין לך זכות קיום. העולם נגדך. זה צד אחד. אחר כך בהמשך, תדלגו, הוא מביא מדרש, שמה זה המדרש תנחום, המדרש אחר. מה זה העשר המכות? העשר המכות זה כמו מלחמה. תכסיס בשר בדם. שאם יש מלך שרואה שמדינה מורדת, אז מה הוא עושה? הוא מתחיל לעשות מלחמות. בהתחלה הוא סופר את המטמה. לא הולך, הוא מביא להם איומים, נעים על זה. לא עוזר, מביא להם ברבר. לא עוזר, מביא להם בליסטרות. לא עוזר, לגיון או זה. כל הנה מנסה, זה כל הכיוון. ככה גם הקדוש ברוך הוא. יש פה המצרים. המצרים כאילו לא מורדים בריבונו של עולם. ואז בהתחלה הוא עוצר להם את המים. ואז הוא מאיים עליהם. אחר כך הוא יורה עליהם חצים, כמו הקינים. אחר כך הוא מביא להם ברבר, זה הערוב. אחר כך הוא מביא להם חול. מביא להם נט. הבני בליסטרות, יורה עליהם. מביא להם המון חיילים, זה מכת הרבה. שם אותם בית היסורים, הורג אותם. אז מה זה לפי זה? זה תיאור אחר, זה לא תיאור הבריאה. המדרש הקודם התיאור הוא לפי הבריאה. פה זה לא תיאור הבריאה, זה תיאור של מלך שנלחם, לאט לאט עושה מלחמות נגד מי שמורד נגדו. זאת אומרת, לאט לאט הוא הולך ותוקף יותר ויותר. הוא עושה מצור, ולאט לאט תוקף ותוקף ותוקף ותוקף. זאת אומרת, זה לא מצד שאיבדתם את זכות הקיום שלכם, הבריאה, הבריאה נגדכם, אלא אתם חלק ממלכות. מה זה מלכות? יש למלך מטרות. ואתם צריכים לעשות את המטרות של המלך. ואתם פתאום לא עושים מה שאתם רוצים. רגע, סליחה, אתם לא עושים מה שאתם רוצים פה. אני המלך, אני קובע לאיפה הולכים, ומה עושים. ואתם פתאום, רגע, אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. יש פה, אתם הולכים, לאיפה אתם הולכים? תבואו לפה, תתן לכם מכה מפה, מכה. זאת אומרת שהמדרש השני בא לתאר לא את איבוד זכות הקיום מצד הבריאה, אלא מצד המטרה, מצד המלכות. אתם מורדים, אתם נגד, ואז המלך בא אליכם, ומכל הכיוונים שאתם לא יכולים, אתם לא, שם אתכם בכלד, זאת אומרת, אתם לא יכולים ללכת נגד הכיוון של המלכות. אז זה שני כיוונים, הוא חוזר לתחילת הפרק, שני סוגי חושך ושני סוגי כחצות. בעצם כל עשרת המכות אפשר להסתכל בשתי צורות, או שעשרת המכות בא לתאר את הבריאה, אתם לא חלק מהבריאה, הפסקתם את חלק מהבריאה, או שעשרת המכות לא לתאר את הבריאה, שאתם לא איבדתם את הבריאה, את הקיום, מצד הבורא. אלא מצד, לאיפה אתם הולכים? המלך הולך לפה, ואתם הולכים לשם. המלך אומר להם, תלכו לשם, אתם לא בכיוון. אתם, אז הוא מעניף, לאיפה אתם הולכים? אז די. אז זה כיוון, מצד הכיוון, מצד העתיד, איפה אתם צועדים. טוב, בשורה טובה.